כן, פסוק ד'. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור. זה הדבר. מה זה זה הדבר? אומר רש"י, זה הדבר אשר ציווה השם לי לאמור לכם. כן, צריך לה, יש לומר בעניין של המשכן שני שלבים, צריך לדעת. יש השלב הראשון, זה פרשת תרומה, פרשת תצווה, חלק מפרשת כתיסה, זה עוסק בשלב שהקדוש ברוך הוא אומר מה לעשות, באופן כללי, תכנון. דרך אגב, ככה כל דבר, קודם כל מתכננים. השלב השני זה שלב הביצוע, זה נקרא. אנחנו בפרשת ויקל פיקודי עוברים לשלב הביצוע. אז עכשיו, קודם כל, למדנו לפני זה באופן כללי, מה צריך לעשות? ממה, איזה חומרים, איזה חלקים במשכן, כל הדברים האלה. בגדי הכהונה. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב של הביצוע. שלב של הביצוע. שלב של ההבדל בין שלב התכנון לשלב הביצוע, שכאן צריך לבוא הלכה למעשה. וכשעוסקים הלכה למעשה, צריך כבר לעסוק בפרטי פרטים. כן, זה... למרות שאנחנו חוזרים על כל העניין, מה שהיה בהתחלה, חוזרים עליו, אבל כאן זה כבר כפקודה, פקודת מבצע. זה לא שלב התכנון, אלא שלב הביצוע. זה מה שהוא אומר, זה הדבר שציווה השם לי לאמור לכם לעשות. עכשיו לא יכול לעשות, לבצע. כמו שאדם לומד תורה, בסדר, למד תורה. אבל תמיד צריך לזכור, צריך לקיים את התורה גם. בין הלימוד ובין הקיום זה לוקח לפעמים זמן. זה מה שרש"י אומר. עכשיו עוברים לשלב הביצוע, פקודת המבצע. אנחנו משניות בפרק ת', פסחים פרק ת', משנה ו'. בשביל להבין את משנה ו' ואת המשניות שאחרי זה, צריכים לקרוא את ההקדמה כאן, שכותב הרב קהתי. מה ההקדמה? בוא נראה. כתוב בתורה, ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו, יהיה קודש. דהיינו, אדם רוצה להקריב קורבן, והוא מאיזושהי סיבה, הקורבן הזה נניח הלך לאיבוד. ברגע האחרון, מה הוא יעשה? הוא ממיר, מה זה הוא ממיר? הוא מביא במקום הקורבן שהלך לאיבוד, הוא כבר אמר, זה שלמים, בסדר. ואופ, נלם לו פתאום הכרס. מה הוא יעשה עכשיו? הוא רוצה להקריב שם. אז הוא לוקח תמורה, זה נקרא תמורה. הוא לוקח תמורה, זה שהקורבן הזה מביא קורבן אחר, זה נקרא תמורה. מה דין התמורה הזאת? אז היא גם נהפכת לקודש. עכשיו, פתאום הוא חזר, הראשון חזר. וואי, וואי, וואי. מה הוא עושה? יש כאן בלבול שלם, איך הוא יסתדר? אז זה דנה המשנה, זה מובן. אז זה אומר כאן. פירוש הדברים, מי שיפריש בהמה לקורבן, כגון לעולה או לשלמים, אחר כך אמר לו, אמר על בהמת חולין שלו, הרי זו תחת זאת עולה, הרי זו תחת עולה זו, או הרי זו תמורת שלמים זו. חלה קדושת הקורבן גם על בהמת החולין. למרות שיכול להיות שהבהמה השנייה תחזור. אז הנה, כבר יש לו כאן בהמה שהיא קדושה. ושתיהן קדושות. משנתנו דנה בתמורה של קורבן פסח. והיסוד ההלכתי בנידונו שכל מותר פסח קרב שלמים. דהיינו, מה שנשאר מפסח, נניח, קבעת שזה פסח ולא הקרבת אותו פסח, אז זה נהפך אוטומטי מקורבן פסח לקורבן שלמים. זה הכלל, כן. באופן אוטומטי. אז במקרה זה, שיש פתאום בהמה שעשית תמורתה בקורבן פסח, קורבן פסח שעשית תמורתו קורבן אחר. עכשיו, פתאום מצאת את הקורבן הראשון. מה עושים הקורבן השני שהיה תמורתו? נהפך באופן אוטומטי. לקורבן שלמים. אבל זה לא ברור כל כך, אבל זה דנה המשנה. בוא נראה. אומרת המשנה, אמר רבי יהושע, שמעתי שתמורת הפסח קרבה, ותמורת הפסח אינה קרבה, ואין לה, אין לי לפרש, אני לא יודע לפרש מי קרב ומי לא קרב. הרב קהתי מסביר למה הכוונה. בוא נראה. אמר רבי יהושע, שמעתי שתמורת הפסח קרבה. שמעתי מרבותיי שיש תמורת פסח, היינו בהמת חולין שאימרו בבהמה של קורבן פסח, שהוא הקרבה כקורבן שלמים. הדוגמה אמרנו, לקחת כבש או תלה, אמרת זה קורבן פסח, אתה הסתובבת אחורה, הסתובב, אופ, נעלם לך. מה אתה עושה? לוקח כבש אחר, אומר, טוב, זה תמורת זה. פתאום גילית את הכבש הראשון. מה אתה עושה? אז הכבש זה שהיה תמורה, הוא נהפך אוטומטית לשלמים.
המקורי?
לא, השני, תמורה. הוא נהפך לשלמים, הוא לא, הקדושה, הקדושה חלה עליו. זה מובן, זה פשוט. אבל יש תמורת פסח שאינה קרבה, אבל יש תמורת פסח שלמרות שעשית הבחורת היא לא קרבה, מתי? ויש תמורת פסח שאינה קרבה בעצמה, אלא תראה עד שיפול במום ותימחר ויביא בדמיה קורבן שלמים. זאת אומרת, יש קורבן אחר, תגיד נראה באיזה נסיבות, שבו אותו קורבן, זה נקרא שנותנים לו לראות עד שיפול במום, ועד שנופל בקורבן הזה מום, אפשר למכור אותו, ובכסף שמכרו אותו אפשר לקנות קורבן שלמים. ואין לי לפרש, מה? מה?
כמו מעשר שני?
כן, משהו כזה, שאתה פודה את זה, וזה אתה קונה שלמים. ואין לי לפרש, ואיני יודע לפרש איזה תמורת פסח קרבה, ואיזה אינה קרבה. מה נגיד לרבי יהושע, אדם כנה? הוא כנה, אומר, אני יודע שככה וככה, ואני לא יודע איך לפרש את הדבר הזה. עד שבא מי? אמר רבי עקיבא. הוא למד בבני עקיבא. זה היה לתנועת בני עקיבא. הוא ידע לפרש. איך? בוא נראה. אני אפרש. הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח, יראה עד שיסתאב. ועם אחר, ועיקר בין עמיו שלמים, וכן תמורתו. אבל אחר שחיטת הפסח, קרב שלמים, וכן תמורתו. זאת אומרת, יש כאן, תלוי מתי, הרי אמרנו כאן שהיה תלה שהלך לאיבוד. עכשיו, פתאום הוא נמצא. השאלה מתי הוא נמצא? האם הוא נמצא לפני השחיטה, או אחרי השחיטה? אז זה אומר רבי עקיבא. ועכשיו בוא נראה את הפירוש. רבי עקיבא, אני אפרש את הדברים, הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח, מי שאיבד פסחו והפריש אחר תחתם, ונמצא הפסח האבוד קודם שחיטת השני, נמצא, מצא אותו. הרי שני הפסחים עומדים לפניו בשעת שחיטה, והיל ואותו הפסח שלא שחטו נדחה בידיים, דהיינו, אמר, זה לא, עכשיו, לא פסח, הוא מוצא במעט, הוא קובע, יש לו שני פסחים לפניו, הוא אומר, אבל זה לא פסח. אין הוא עצמו קורבן שלמים. אז הוא אומר, זה לא פסח, אז זה גם לא קורבן שלמים. הפסח הזה אלא יראה עד שיסתאב, עד שיפול בו מום שלא יהיה ראוי לקורבן, ועם אחר שקורבן שאומם, נפדע בממון, ויקח בנמם שלמים, באמה לשם קורבן שלמים. וכן תמורתו, ואם ימיר בו באמת חולין, אחר כך עוד באמה, אז לא משנה, תמיד נשאר בקדושתו, דינה כמותו, שאין יקרבה, אלא תראה, תסתאב, ותימחר ויקח בדמי השלמים. אחר שחיטת הפסח, הוא מצא את הגדי, הוא שחט בהמה, פתאום מצא את אותו גדי שהלך לאיבוד, אבל אם נמצא הפסח האבוד לאחר שנשחט כבר הפסח, שהוא פרש תחתיו, קרב שלמים, הואיל ולא נדחה בידיים בהקרבה, אלא הוא נדחה סתם. בעצם העובדה שכבר שחטו אותו, אז אין ברירה, אז זה נהפך לכל, הרי לא היה לפעמים בשעת שחיטה, שתהיה השעה קובעתו בשם פסח. לפיכך הוא עצמו קרב כקורבן שלמים, אותו פסח שנמצא אחרי שחיטה, אז אותו זה נהפך בו אוטומטית לשלמים. וכן תמורתו, ואם ימיר בו בהמת חולין, דיינו, הוא מכר אותה את הבהמה הזאת, אז גם השני נהפך לשלמים. אפיק רבע שלמים, בגמרא אמרו, לפי דברי רבי עקיבא, אפשר היה לנקות דין משנתו בפסח עצמו, שיש פסח קרב ויש פסח שאינו קרב. ושדרך אגב, באה המשנה להשמיענו שיש גם שמורת פסח שאינה קרבה, אלא יש אומרים שמתחילתה שלמים היא. אפשר כוח. אז תגידו לי, איך צריך לקום בבוקר, נראה אם אתם זוכרים, מתוך מה?
בשמחה.
אתה קם לתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא, מה צריך להגיד? תודה, יישר כוח, מודה אני, מודה אני, איזה יופי, איזה טוב. אבל אמרנו, נשמתי, מה זה נשמתי?
נשמה
מיוחדת
שלי.
שלי, על זה אני מודה. תחזרת בי נשמתי שלי, כן? אומרת נשמתי בחמלה. מה זה המילה חמלה? שחזרת בנשמתי בחמלה. בוא נראה. בחמלה, מידת החמלה העליונה משפעת היא תכונת חמלה על הנשמה. יש מידה עליונה אלוקית שהשם חומל עלינו, והחמלה הזאת מתפרטת אליי באופן פרטי. והחמלה האלוקית לחמלה, חמלה מתייחסת אליי. מידת החמלה העליונה משפעת היא תכונת חמלה על הנשמה שהיא חומלת על הגוף השוכב למעצבה בין כוח ואין נורא. תארו לכם שאתם שוכבים במיטה והנשמה לא חומלת על הגוף שלנו, לא מרחמת, לא חומלת, היא אומרת לא, אני לא אכנס לגוף עכשיו בבוקר. לא, למשל אדם שוכב במיטה לא רוצה לקום. יצא לכם פעם דבר כזה? אני שומע, מה אני שומע אומרת באותו רגע? אתה לא רוצה לקום? אתה רוצה להישאר עם הגוף שלך בתוך המיטה? תישאר, אני אסתובב במקום אחר. מרחפת פה ושם. תרצה, תגיד לי, אני בא. יצא שאני שומע חומלת אלינו, כשהיא נכנסת אלינו, אנחנו קמים, היא חומלת אלינו. זה חמלה יפה, זה באמת, חסת עלינו. תראו לכם, והם שופים כל היום וכל הלילה. היינו צמח. אבל בכל זאת היא באה אלינו, נכנסת אלינו. כן. ובחמלה זו היא מתמשרת לשוב להעיר את הגביעה באורה, לחיותו, באוצר חייה. אשרינו, מה טוב חלקנו שהקדוש ברוך הוא חומל עלינו.
זה כבר...